ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו בעזר השם יתברך, פרשת ויחי, ואנחנו היום כבר בצום עשרה בטבת, שהפסוק אומר, נביא זכריה אומר, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לבית יהודה, לששון, לשמחה ולמעדים טובים בעזר השם יתברך. אנחנו נתחיל בעזר השם מהפרשה, ואחר כך נראה אולי כמה דברים בענייני עשרה בטבת. פסוק אצלנו מתחיל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. רש"י כותב לנו כאן בתחילת הפרשה, ויחי יעקב, למה פרשה זו סתומה? כולם כבר שמו לב ביום שני, ביום חמישי, בשבת במנחה, שבת שעברה, אז כולם מסתכלים איפה פרשה מתחילה, כולם מתבלבלים, כי באמת אין הפסק בכלל של בדרך כלל, יש פרשה פתוחה, יש פרשה סתומה, אפילו פרשה שהיא סתומה, יש פרש, יש אוויר של 9 אותיות, מקום שאפשר לכתוב בו 9 אותיות, משאירים אותו חלק, כדי להפריד בין פרשה לפרשה. פרשת ויחי אין כלום, כאילו באמצע העניין. אז למה באמת הפרשה הזאת היא פרשה סתומה? בכלל, כך רש"י שואל. שפתי חכמים שואל, אומר, מי אמר בכלל שיש כאן פרשה בכלל? איך חכמים הם שאמרו, שיש כאן מתחילה פרשת ויחי, ואז שאלו, מי אמר לכם שיש כאן פרשה? אז כותב כאן בשפתי חכמים, כלומר, קבלה הוא בידינו מעזרה הסופר עליו שלום, שגם אתמול היה יום היורצייט שלו, בטט טבט, אז יש לנו עזרה, יש קבלה מעזרה הסופר, שפרשת ויחי היא תחלת פסקה, ולא חד הפרשה היא עם וישב ישראל. זה לא אותה פרשה מה שהיה לפני כן, ויש ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, זה לא אותה פרשה, אלא זה פרשה אחרת. אם כבר יש לנו קבלה מעזרה הסופר, שזאת היא פרשה אחרת, למה הפרשה הזאת סתומה? למה אין שום מרחק ביניהם? רש"י כותב כמה פירושים, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד, שהתחילו לשעבדם. כיוון שנפטר יעקב אבינו, התחילו לשעבד בהם. וכשכבר על המקום כאן דעת זקנים, בעלי תוספות אומרים, איפה נפטר יעקב אבינו? עדיין, רק עכשיו הגיע למצרים, נשאר עוד 17 שנה. חוץ מזה גם כל זמן שיוסף היה בחיים, ודאי לא שייך שעבוד. מה זה? כיוון שנפטר יעקב, התחילו לשעבד בהם. כי אפילו כשיוסף עדיין בחיים, גם כן משעבדים בהם. מתרץ דעת זקנים, אומר, התחילו לשעבד בהם קצת. אבל עבודת פרך, שהתחילו לשעבד בהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, בכל עבודה בשדה, זה לא התחיל. עד אחרי וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, אז ויעבינו מצרים את בני ישראל בפרך. אבל כשנפטר יעקב אבינו, התחילו קצת לשעבד בהם. לכן נסתם עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד, לכן הפרשה הזאת הסתומה. זה פירוש אחד. דבר אחר, שבקש לגלות להם את הקץ ונסתם ממנו. יעקב אבינו רצה לגלות לעם ישראל מתי דברים קשורים למות המשיח, מתי לקץ הימים, מתי יבוא המשיח, ונעלם ממנו. נסתמה ממנו, לכן הפרשה הזאת היא סתומה. יש במדרש גם כן עוד כמה פירושים, יש אחד מהפירושים שם במדרש רבה, אבל למה הפרשה הזאת היא סתומה? שנסתמה כל צרה מיעקב אבינו, כי עכשיו ברוך השם יעקב אבינו במצרים חי בשלווה. עד כדי כך מביא לנו בעל התורים, אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים, ויחי כמניין ויחי. כמה זה גימטריה ויחי? 36? 36 שנים? כמה זה? 34, סליחה. אז 34 ויחי, זה גימטריה של ויחי, 34 שנים חי יעקב אבינו בשלווה. מה הם? ויחי יעקב. מניין שנרתף של יעקב אבינו שחי בהם בשלווה, זה כמניין ויחי. 34, מה הם? 17 שנה לפני שנפרד מיוסף, ו-17 שנה עכשיו במצרים, יושב ורואה את כל השבטים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם יושבים על יד יעקב אבינו, כתוב במדרש, אומר, לא נפטר יעקב אבינו עד שראה 60 רבו מיוצא חלציו. בתוך 17 שנה, אז תרבו בני ישראל, מי שבאים נפש ירדו אבותיך מצרימה, כמו שפסוק מונה אותם שבוע שעבר, עד 17 שנה רק אחרי זה, עד שנפטר יעקב אבינו, לא נפטר עד שראה 60 רבו מיוצא חלציו, כך מדרש רבה אומר. אז ודאי שימיו היו בשלווה, אלו ימיו של יעקב אבינו. אבל אנחנו נבין בעזרת שם יתברך היום, מה זה שבקש לגלות להם את הקץ ונסתם ממנו. מה העניין כאן? אנחנו נבין את הדבר הזה בעזרת שם יתברך. יש. כותב לנו כאן בדעת זקנים בעלי תוספות, פרשת שבוע שעברה, על הפסוק שאומר, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ועירה אליו ויפול על צוואריו עוד. כשיוסף קרא לאבא שלו ולאחים שלו שירדו למצרים, אז הפסוק אומר, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. אז יעקב נוגע לגושן, יוסף, מאיפה שהיה מארמון של פרעה, אז עלה לגושן כדי לקבל לראות את יעקב אבינו. מה זה עלה? בדרך כלל אנחנו משתמשים בן אדם, עלה ואני עולה לארץ. כל מי שיורד מחוס לארץ למקום אחר, נקרא שמו יורד, ירד לחוס לארץ. עלייה זה שייך רק על ארץ ישראל. אז מה עניין כאן? ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, כותב דעת זקנים, פירוש עלייה הייתה לו, עד שהלך לקראת אביו לכבדו. אז הוא נתעלה יוסף הצדיק, לכן ויעל, כביכול תעלה מדרגה שלו. זה פירוש אחד. דבר אחר, לכך נאמר ויעל. למה? לפי שארץ גושן גבוה מכל ארץ מצרים, לפי שהיא עומדת בגבול ארץ ישראל. כמו שפסוק אומר ביהושע, שנאמר גושן וחולון וגילו, הם בחסרותיהם. מה שיושבים זה מהכרכים שנפלו בחלקו של יהודה, מארץ ישראל. אז פה אומר, הייתה ממש על גבול ארץ ישראל. אז זה מה שהיה כאן. לפי שארץ גושן גבוה מארץ ישראל, לפי שעומדת בגבול ארץ ישראל. שנאמר גושן וחולון וגילו, ולפי שהלך יהודה בשביל אביו אצל יוסף להורות לפניו גושנה, לכן זכה ונפלה בחלקו. באמת, יהודה הוא זה שזכה בעיר הזאת, נפלה בחלקו, בגלל שהוא באמת שלח אותו יעקב אבינו, והוא התחיל לבנות שם הישיבה, ואת יהודה שלח לפניו את יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. התחילו להכין לו את הדרך לפניכם. וגושן נתן פרעו לשרה אמנו. שעה שלקח אותה פרעו, אז הוא ונגע השם את פרעו נגעים גדולים ואת בתו עד דיבר שרי אשת אברהם, בסופו של דבר נתן לה מתנה, נתן לה תרס גושן לאחוזה, ולכך בחרו בה ישראל ונפלה בחלקם ולא ערערו בה המצרים. המצרים לא היה להם, מה פתאום אתם לוקחים לנו? ויש הפסוק אומר, ויושב יוסף את אביו ואת אחיו במיטה בארץ בארץ רעמסס, ורשי כותב על הפסוק בארץ רעמסס מארץ גושן היא. ארץ רעמסס זה מגושן. אז מיטה בארץ, שלא יבואו מצרים לתרעם. איך אתה עושה דבר כזה, נותן מיטה בארץ להורים שלך, למשפחה שלך? לכן, אומר לו, זה כבר, פרעו כבר נתן אותה בירושה לשרה. נתן אותה מתנה לשרה אמנו, ושרה הורישה את זה לבנים שלהם. אז זה מה שהיה. לכן לא היה ערעור מצד המצרים. זה מה שקודם כאן בדעת זקנים. על פי דעת זקנים אלו, ראיתי כאן בתורת משה, חתם סופר, כותב כאן תחלת פרשת ויחי, רש וו עמוד א', כותב כאן, ויחי יעקב בארץ מצרים, כתבו תוספות על התורה, דלהכי כתיב ויהי ימי יעקב שני חייו, כל חיותו ונחת רוחו בעולם היה כמניין ויהי. כל חיותו של יעקב, ויחי יעקב בארץ מצרים, ויהי ימי יעקב שני חייו, החיים האמתיים שהיו ליעקב אבינו, היו כמניין ויהי. לא ויחי, ויחי כותב בעל התורים, שזה 34 שנים. פה אומר כמניין ויהי 31 שנה. מה הם? 14 שנים שבבית עבר, ו-17 שנים במצרים. פירוש אחר לא כמו שאמר בעל התורים, אומר זה הימים האהובים, הכי הרבה היו על יעקב אבינו, 14 שנים שנתמן בישיבת שם ועבר, אלו הימים המובחרים שהיו לו, ליעקב אבינו, אומר זה, 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 זה חייהם של אנשים שאוהבים את התורה, יושבים באהודה של תורה, אין מפריע, לא היה לו שום צרות יעקב אבינו, היה בורח, יושב 14 שנה, נתמן בשם ועבר. אז זה לא מכיר אף אחד עכשיו 14 שנה, יושב ולומד. אלו הימים הכי מבחרים שהיו לו ליעקב אבינו, ועוד 17 שנה שהיו במצרים. עכשיו אחרי שירד למצרים ויהודה כבר פתח לו ישיבה כבר בארץ גושן ישב שם במצרים, אז עכשיו הכל זה אלו ימיו של יעקב אבינו האמתיים שהיה שמח בהם והיה מתענג בהם והיה לו מזה נחת רוח. מקשה כאן החתם סופר אומר, ולכאורה קשה בעיניי להשוות חיותו בבית עבר בקדושת ארץ ישראל לחיותו במצרים בערבת הארץ. מה דורשים דעת זקנים? אלו ימיו המובחרים, 14 שנה של שם ועבר ו-17 שנה במצרים. מה אתה משווה? כמו ארץ ישראל, כמו חוס לארץ. הגמרא שם, מסכת כתובות, דף קופיות, מביאה שם הגמרא, אומרת, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ואל ידור בחוס לארץ, אפילו בעיר שרובה יהודים. ככה הגמרא אומרת שמה, למה שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל דר בחוס לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. לכן, אז מה אתה משווה? החיים, 14 שנה שישב בישיבה בארץ ישראל, הוא זהה בארץ ההיא טוב, אומר המדרש, אין תורה כתורת ארץ ישראל. יושב שם בארץ ישראל, לומד תורה בישיבת שם ועבר, כמו 17 שנה שהיו במצרים. מה בכלל אפשר להשוות? ולכאורה קשה בעיניי להשוות חיותו בבית עבר, בקדושת ארץ ישראל, לחיותו במצרים בערבת הארץ. אלא, אומר, מכאן ראיה ברורה למה שכתבו תוספות על תורה שעכשיו קראנו, דאך גושן, היינו אותו גושן שכתוב בספר יהושע בנחלת בני יהודה. והוא מארץ ישראל. אז זה, גם כשהיה בארץ מצרים, זה היה חלק מגבולות ארץ ישראל. ארץ גושן, ארץ גושן הזאת היא נתנה בנחלה לשבט יהודה, בארץ ישראל. אז זה חלק מארץ ישראל, הוא עדיין בארץ ישראל. אפילו שבאו למצרים, זה היה על גבול, כמו שקראנו בדעת זקנים, על גבול ארץ ישראל, וזה היה חלק מארץ ישראל. לכן, באמת, אפשר להשוות בין שניים, כי אף פעם לא היה בארץ מצרים. וכן כתב ביאור הכוזרי, כן, מאמר שני, וכתבו התוספות שלכן כתיב ויעל יוסף לקראת ישראל, אביב גושנה, דכל ארץ ישראל נקרא עלייה, שהוא גבוה מכל העולם. ולפי עניות דעתי, היינו דאמרדו הקדוש ברוך הוא, ואנוכי העלך גם עלו. שתי עליות, עלייה אחת לארץ גושן, ועלייה שנייה אחרי מותו משם למערת המכפלה. אז זה מה שמסביר כאן, אומר באמת, כיוון ששני מקומות היו בארץ ישראל, גם בארץ גושן היא חלק מארץ ישראל, גם בשם ועבר היו בארץ ישראל, ושם למד 14 שנה, ופה ישב במצרים, גם כן 17 שנה עם כל המשפחה שלו, עכשיו ישב בשלווה יעקב אבינו, מגיע לו בסוף ימיו, זה בדרך אגב אומרים חזל, זה היה יעקב אבינו, היה מרמז על כל הגליות שעברו על עם ישראל, אז זה מה שהיה, בסופו של דבר, זה כיוון ישב בארץ מצרים, ישב במנוחה, זה רמז למות המשיח. וזה בארץ ישראל, כמו שאמרנו, זה חלק מארץ ישראל. אז זה מה שכתוב כאן. ולכן הפסוק אומר, ויחי יעקב בארץ מצרים, ויהי ימי יעקב שני חייו, שני חייו של יעקב אבינו היו כמניין ויהי. אלו הימיו המובחרים שהיו לו ליעקב אבינו. רק אחרי זה, שואל כאן בתורת משה, אומר, והנה יש לפרש דבריו בזה שאמר, ויחי יעקב בארץ מצרים. למה תלה? מה עניין לתלות חיותו בארץ מצרים? אבל למימר, וישב יעקב בארץ מצרים. או, ויגור יעקב בארץ מצרים. מה זה, ויחי יעקב בארץ מצרים? תלת כביכול את החיות של יעקב אבינו, תלויה בארץ ישראל. זה בארץ מצרים. חאורה, מה קשור כאן? לאיך הוא תלה את הדבר הזה? אבל לייחס החיות של יעקב אבינו בארץ מצרים, קשה. ויש לומר, דלפי עניין שינות העולם התלויים במזל, יום אחד או 30 יום בשנה חשוב כמו שנה. דלכל יום ולכל חודש ולכל שנה יש מזל ומנהיג ידוע. וכיוון שנכנס לשליטת המזל ההוא, נחשב לאותו ההנהגה. אז זה ככה, כמו בן אדם נכנס בשנה השביעית שלו, בתחילת שנה השביעית, כבר נקרא שמו בין 7 שנים. ככה גם כן, זה כל שנה, כל שעה, כל חודש יש לו מזל ששולט עליו, כמה שנכנס לשליטת אותו מזל, נחשב לאותו הנהגה. אמנם הצדיקים, שאפילו חיותם איננו בגדר המזל, על כן הקדוש ברוך הוא מלא שנותיהם מיום ליום, משעה לשעה. צדיקים, הקדוש ברוך הוא מלא שנותיהם, משעה לשעה. והנה יעקב אבינו עליו שלום, נולד ומת ביום א' סוכות. יום א' סוכות, עין סדר הדורות. א' סוכות, זאת אומרת, תדבב תשרה, נפטר יעקב אבינו. ונראה לי, משום הכי לא קבעו ימי חנוכה לססון ולצמחה, רק להודות ולהלל, עין תורי זהב. למה לא? למה באמת בימי חנוכה לא קובעים משתה ושמחה כמו בפורים? יש כמה תירוצים נאמרו על זה, שפורים רצו להרוג את הגופות של עם ישראל, רצו להרוג את, לא אכפת להם מימירו דתם או לא, רוצים לחסד כל היהודים, לכן היה כביכול צרה לגוף, לכן מסמחים את הגוף לפורים. בחנוכה תשארו בעולם, רק שימירו את דתם, זה כל מה שבקשו היוונים מהם. לכן, כיוון שהמטרה שלהם הייתה רוחנית, לכן גם השמחה שלנו היא שמחה רוחנית. יש כמה פירושים נאמרו על זה, עכשיו מסביר כאן, למה באמת בימי חנוכה אין מוזבת משתה ושמחה לעשות משתה? כמו בפורים, למה לא? ולהנאל אתי שפיר, למה? שביום קפה בכסלב, יום קפה, זה יום הראשון של חנוכה, באותו יום שלמו 70 ימי אבלותו של יעקב אבינו. הרי הפסוק אומר, ויבקו אותו מצרים 70 יום. אם הוא נפטר מתי, אמרנו בסדר הדורות, בתדוו תשרי. תספור תדוו תשרי ועוד 70 יום, יצא לך בדיוק קפה, כסלב, זה חנוכה. לכן כיוון שבאותו יום נגמרו, שלמו 70 ימי אבלו של יעקב אבינו והעלוהו באותו יום מצרים, משום אחי אין ראוי לקבוע בו יום משתה ושמחה. רק עכשיו סיימו מיעקב אבינו נפטר, אתה עושה משתה ושמחה ביום קפה? לא, רק להלל ודע, אין משתה ושמחה. והנה בארץ ישראל נהג יוסף אבלות 7 ימים קודם הכיבורה. כן? כמו שפסוק אומר, ויעס לאביו אבל 7 ימים, ויבוא עד גורן האתד, ויעס לאביו אבל 7 ימים. אז עכשיו, זה יש לנו עכשיו, התחלנו בקפה בכסלב, ועוד 7 ימים שעשה לו ספדים שמה, ויעס לאביו אבל 7 ימים, אז מה, כמה אנחנו כבר? קפה בכסלב ועוד 7 ימים, אנחנו כבר בבית תבט. עכשיו, המרחק שיש ממצרים עד שיגיעו למערת המכפלה, כמה זמן זה? ומצרים לחברון, לפי עדות הרמב"ן בספר בראשית, יש כמו מהלך 6 ימים. אז אנחנו כבר אמרנו בקפה בכסלב שלמו 70 ימי אבלותו של יעקב אבינו, ועוד 7 ימים עשה אבלות בגורן האתד, זה כבר זה כמה כבר, אנחנו בבית תבל. ועוד מהלך 6 ימים מארץ ישראל, מארץ מצרים, עד שיגיעו למערת המכפלה, זה מהלך כמו 6 ימים, כמו שכותב הרמב"ן. לכן זה כבר כמה? כבר חטא תבל. אבל זה מהלך סתם בן אדם בינוני. אבל פסוק בשעה שיצא, החז"ל אומרים, ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, כל העם כבד מאוד. כולם עלו אותו. אז מסתמה שההליכה שלהם הייתה יותר איטית. מהלך אדם בינוני נכון. תוך 6 ימים אתה מגיע ממצרים לארץ ישראל, למערת המכפלה. אבל שם יצאו כל רכב ופרשים, כולם יצאו, לקבור את יעקב אבינו, כולם באו בתהלוכה, לוקח קצת יותר זמן. חוץ מזה גם כן הגמרא שם, מסכת סוטה, אומרת לנו, גם אחרי שהגיעו למערת המכפלה, תחיל עשיו ותחיל לקטרג. אמר, לא, זה מערה, אני קניתי אותה, זה שלי, אמרו, לא, אתה מכרת אותה ליעקב, סיפור מפורסם שם, עד שהוסרח נפתלי ללכת, גם תעקבו עוד קצת. אז אומר כאן, אומר, ומצרים לחברון, לפי עדות הרמב"ן, יש כמו מהלך 6 ימים. אז אם כן, אין רחוק שהייתה כיבורתו של יעקב אבינו ביום 10 בטבת, לפי החשבון ההוא. והוא יום צום לדורות. יום 10 בטבת, זה יום הכבורה של יעקב אבינו, באותו יום, נמשיך עכשיו. ויען כי בו ביום נהרג גם כן עשיו הרשע על ידי חושים בן דן, לכן נהרג עשיו הרשע. והגמרא אומרת, בשעה שחתך לו את הראש, נפל הראש שלו בין הרגליים של יעקב, התעורר יעקב אבינו וראה אותו, ועליו פסוק אומר, ישמח צדיק כחזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. אז התעורר יעקב אבינו, ראה אותו וחייך, ואז נפטר. על זה אומר, אז כיוון שנהרג עשיו באותו יום, רמז שהתהפכו הצומות הללו ליום טוב ולשמחה, לששון ושמחה. כיוון שמת עכשיו עשיו הרשע, זה נקמה, לעשות נקמה בגויים, ואז בביאת משיח זכינו, זה מה שאומר כאן. זה, אבל יום 10 בטבת, זה הייתה יום קבורתו של יעקב אבינו, לכן זה יום צום לדורות. נמשיך עכשיו, נחזור להנאל. יעקב בא למצרים מתי? ביום טוב של פסח להשלים, ביום טוב הראשון של פסח, תדבב ניסן, הוא בא למצרים, להשלים 210 שנים מיום ליום. עיין פירוש ראשי פרשת בו, פסוק ליל שמורים מול השם. ואם כן, כשאמר ליעקב ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, כשיעקב שאל אותו בן כמה אתה, אמר לו ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. באמת היה 130? אמר לו, מתי היה במצרים? אמר, ירד למצרים ביום טוב הראשון של פסח. זאת אומרת תדבב ניסן. ומתי נולד ונפטר יעקב אבינו? בתדבב תשרי. אז נמצא שהוא לא בדיוק היה 130 שנה. היה 130 שנה ועוד 6 חודשים. ואם כן, כשאמר לפרעו ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, כבר היה בין 30 ומעט שנה וחצי, כמסוכות עד פסח. ונמצא כשמת בסוכות בין 147, כן? אז מיום אל יום, אז לא היה במצרים רק 17 שנה וחצי. לא היה שם חי במצרים רק 16 שנה וחצי. תזיין שנה, סליחה. 16 שנה וחצי, זה מה שחי במצרים. בשעה שדבר עם פרעו, אמרת, אני בין 130, היה בין 130 וחצי. כי היה בסוכות, בפסח היה כשבא לשם. והוא נפטר בסוכות, אז נשאר לו לחיות במצרים 16 שנה וחצי. ולכן, אלא שלפי שנות מצרים, לפי מספרם ומניינם, שהוא תחת המזל, אז משנכנס לשנת ה-17, נחשב ל-17 שנים שלמים. ולכן הפסוק אומר, והחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. לפי החשבון ומניינים של מצרים חי 17 שנה, אבל לפי החשבון שלו באמת זה לא היה 17 שנה, היה רק 16 שנה וחצי. אחרי ראיתי גם כן מרמזים עוד רמז, אומר, הפסוק אומר ויהי ימי יעקב שני חייו, ויהי יעקב החיות שלו בארץ מצרים לפי החשבון שלהם 17 שנה, אבל ויהי יעקב בארץ מצרים. מעניין, אומרים כי שנה של ימות החמה, כמה ימים יש בה? 365, כמנה נמות החמה, 365. והוא אמרנו, היה בדיוק חצי שנה, 130 וחצי היה. אז כמה זה חצי של 365? 182 וחצי. 182. 180 זה 360, כן? ועוד 2. 182 וחצי, זה 182 יעני. לפי ימות של צדיקים זה 182. אז זה גימטריה בדיוק יעקב. יעקב זה 182. והחי יעקב לפי החשבון של מצרים 17 שנה. אבל באמת, והיא יעקב. היה חסר כמניין יעקב ימים שהוא לא חי בהם במצרים. הוא חי כמה במצרים? רק 16 שנה וחצי. לכן הפסוק כאן, תראה את החיות שלו במצרים, נגיד לך שלפי החשבון שלהם חי 17 שנה. אבל באמת, במצרים חי רק 16 שנה וחצי. זה מה שכותב כאן. אני נשאר הרבה דברים גם כן מעניינים, כותב אותם כאן, גם כן, דף רשבב עמוד בית, כותב כאן, והנה יוסף אמר לבני ישראל לפני שהוא נפטר, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ועליתם את עצמותיים מזה אתכם. פקוד יפקוד אלוקים אתכם, וכתב בעל התורים, פקוד, כמניין פקוד. כמה זה גימטריה של פקוד? פ זה 80, וקוף זה 100, ובא ודלת, זה 10, 190. 190, כמניין קץ. אומר, פקוד יפקוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא יחסר לכם, יפקוד, זה יחסר, כמו ויפקד מקום דוד, נחסר מקום דוד שלא הגיע אל שולחן המלך, אז נחסר מקום. פקוד, כמניין פקוד, יחסר השם מהגלות שלכם. זאת אומרת, אמר להם, שהם יישארו במצרים רק 210 שנים. לא 400 שנה, רק 210 שנים. אז הוא אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיים זה אתכם. אז זה מה שאמר לו, אז כיוון שכמניין פקוד שהוא קץ יפקוד וחסר ממספר 400 שנה, נשאר כמה שנים? 210 שנים. ואחר כך יפקוד אלוקים אתכם. ויש לעיין, כותב כאן, על כל פנים, מה עניין זה והעליתם את עצמותיי? מה זה קשור? פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיים זה אתכם. למה זה קשור אחד מהשני? כי באמת, יוסף הצדיק, גם הוא צווה לאחים שלו, שיקחו את העצמות שלו ויעלו אותם לארץ ישראל. ככה הוא צווה גם כן על הדבר הזה. ככה הוא צווה. דעת זקנים כותב כאן, אומר, בשעה שיעקב השביע את יוסף, שיקבור אותו במערת המכפלה, מה ענה לו יוסף? אמר לו, אנוכי אעשה כדבריך. כותב דעת זקנים, כמו שאתה מצווה אותי, להעלות אותך מכאן, לקבור אותך בארץ ישראל, גם אנוכי אעשה כדבריך. אני אעשה בדיוק כמו שאתה עשית, ואני אצווה את האחים שלי שיקחו אותי ויקברו אותי בארץ ישראל. זה מה שאמרתי לפני שהוא נפטר. פקוד פקוד אלוהים אתכם, אז ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. גם במדרשים כתוב, עצמותיי, גם עצמות שאר שבטים העלו גם כן מצרים, שנאמר, ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. כל השבטים הם מתו בשעה שיצאו ממצרים, כל השבטים כבר מתו, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. מה זה את עצמותיהם? זה אתכם, הם כבר מתו. אלא כמו שיעלו את העצמות של יוסף, גם יעלו את העצמות של כל השאר השבטים. זה מה שכתוב כאן. רק עכשיו שואל כאן בחתם סופר, מה שייך אם יחסר הקדוש ברוך הוא מגלות מצרים כמניין פקוד 190 שנה, אז ועליתם את עצמותיהם. מה קשור אחד מהשני? כי זה באותו פסוק נזכר. ולהנעל זה ניחה, כיוון שארץ גושן, שאמרנו, שנקברו שם כל מתי בני ישראל במצרים, היא חלק מארץ ישראל, כמו שאמרנו, בגבול ארץ ישראל בין תנא בן החלל לשבט יהודה, זה חלק מישראל. אז אם כן, מה צריך יוסף לצוות לאחים שלו, שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל? הוא כבר בארץ ישראל. מה הוא רוצה? ולהנעל ניחה, כיוון שארץ גושן שיקברו שם כל מתי בני ישראל במצרים היא חלק מארץ ישראל, ואם כן, אמה יקפיד יוסף לעלותו לארץ ישראל, יהיה כמותם, כמו שכולם חיים בארץ ישראל, זה ארץ גושן, זה חלק מארץ ישראל, אז יהיה כמותם. בשלמה יעקב רצה לקבר מערת המכפלה, יש לו סיבה, מערת המכפלה לא בארץ גושן, דווקא בחברון, מערת המכפלה, אבל יוסף עליו קשה. למה הוא צופה שיעלו את עצמותיו? ויש לומר, גושן הייתה בחלקו של מי? כמו שכתוב בספר יהושע, אמרנו, זה בחלקו של יהודה. ואמרו חזל פרק יש נוחלים במסכת בבא בתרא קוף י"ב עמוד א', צדיק קבור בקבר שאינו שלו, בתמיהה? אם זה מתאים לצדיק שיקברו אותו בחלקה שהיא לא שלו, לא קנה אותה? אז לכן יוסף אמר, לא רוצה שיקברו אותו איפה? בארץ גושן, כי זה החלק של שבט יהודה, זה לא החלק שלו. והוא גם כן מלך, זה לא יפה למלך שיקבר בחלק שזה לא שייך לשבט שלו בכלל. לכן, תעלו אותי לחלק שלי, לשכם. על כן העלו לשכם לחלקו של יוסף, כמו שאמר לו יעקב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי בקשתי, מה זה שכם? רש"י כותב כמה פירושים. שכם, ארץ שכם. נתנו אותה. וזה היה שכרו של יוסף הצדיק, בגלל, כמו שכותב רש"י, כיוון שהוא התעסק בקבורתו של יעקב אבינו, והוא העלה אותו מארץ מצרים, והוא טרח טרחה גדולה, שהיה לו דבר קשה, לעלות אותו מארץ מצרים, לקבור אותו בארץ ישראל, פרעה לא רצה שילך, וגם כל המצרים לא רצו, כי בשעה שבא יעקב למצרים, הפסיק הרעב, חז"ל אומרים. יוסף חשב, אמר להורים שלו, כי זה שנתיים הרעב בקר בארץ, ועוד 5 שנים, אשר אין חריש וקציר. הוא חשב שיבוא ההורים שלו, יבוא האבא שלו, יבוא האחים שלו, הוא יפרנס אותם. אבל באמת, כשבא יעקב אבינו, הפסיק הרעב. אז לא היו צריכים בכלל את יוסף. הוא קלקל אותם מה שפסקו, וחלקל עושה את אביו ואת אחיו, כלומר, בדברים שהם יותר חשובים. אבל באמת הרעב הפסיק כשבא יעקב אבינו. ולכן המצרים לא רצו לשחרר את יעקב אבינו. מה הוא נפטר? שיקבר כאן בארץ מצרים, שיביא לנו ברכה. לא רצו. היה לו כל כך קשה ליוסף הצדיק, לכן יעקב אבינו ידע מכל הדבר הזה, והוא צריך להשביע אותו. וכי הוא לא מאמין לבן שלו, כותב הרמב"ן. ואני תמיה, אומר, איך יכול להיות יעקב אבינו לא מאמין לבנו הצדיק האהוב אליו? יוסף לא מאמין לו עד שישבע לי, וישבע לו. אלא ידע יעקב אבינו שיצא מזה המצרים לא ישחררו אותו בקלות. לכן הוא צריך להשביע את יוסף, ויוסף כשרצה לעלות אותו, מצרים עקבו עליו, אמר להם, אבי השביעני לאמור, השביע אותי. אמר, אין לי ברירה, אני חייב לעלות, כמו שמעריכים במדרשים, יש הרבה בגמרא, אמר לו פרעות, תעשה התרה. אמר, אם כן, נעשה התרה גם על השבועה שלך, שאתה לא יודע על לשון הקודש. אלא אמר לו, עלה וקבור את אביו, כאשר השביע אותו. לכן זה מה שאמר לו כאן. אז כיוון שיוסף הצדיק, הם כולם היו חיים איפה? בארץ גושן, שהיא חלק מן ישראל, אבל זה חלקו של יהודה. זה לא מתאים ליוסף הצדיק שיקבר שם. לכן הוא צריך לצוות אותם שיקברו אותו איפה? בשכם. ואני נתת לך שכם אחד על אחיך, זה בשכר שלם לו יעקב אבינו, אמר לו שכרך שאתה תורח בקבורתי, שיתנו לך את ארץ שכם, והוא יזכה לקבר בה. וידוע שאילו זכו בני ישראל והיו יכולים לסבול גלות מצרים 400 שנה, הפסוק העיד עליהם, ולא יאכלו להתממיה, וגם צידה לא עשו להם. עם ישראל לא יאכלו לתעכב יותר אפילו רגע אחד במצרים, כי חס ושלום היו יורדים לנון שערי תומה. הגיעו לממתת שערי תומה, חז"ל אומרים, אם היום מתעכבים עוד רגע, היום מגיעים לנון שערי תומה, ואז חס ושלום לא הייתה תקנה להם. לכן הם יצאו לפני הזמן, אבל אחרי 210 שנים, אבל אילו יכלו לסבול את הגלות של מצרים, אז אם כן, לא היה יותר אחרי גלות מצרים שום גלות אחרת. היו גומרים מכל גליות, נגמר העניין, היה בא משיח ישר. רק מה, לא יכלו להתממיה, כמו שפסוק מעיד. וידוע כי אילו זכו והיו יכולים לסבול במצרים גלות של 400 שנה, היו כל 4 מלכויות כלולים בגלות מצרים, והיו יורשים אז גם קני וקנזי וקדמוני. כמו שכתוב במדרש רבה, שמה בראשית רבה, פרשה מ"ד, אז שמה מה כתוב? אומר הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שבעה עממים. אבל לעתיד לבוא, אחרי שיגמרו כל הגליות, ייתן לנו עוד שלוש ארצות. יש מחלוקת במדרש מהם הארצות, יש ספמיה ואסיה וכל מיני מקומות, ישלטו על כל העולם. אז זה עוד שלוש ערי, עוד שלוש מדינות, שהם הקני והקנזי והקדמוני, אז הם ישלטו, עם ישראל כבר ירשו, לא רק ארץ שבעה עממים, אלא ארץ עשרת העממים. ואז תתרחב הרבה ארץ ישראל. ואם מתרחבת ארץ ישראל, אוטומט, הנחלה של השבטים גם כן תתרחב. ולכן עכשיו אומר, ואז תחלק ארץ ישראל באמת לחלוקה אחרת, כמו שכתוב בספר יחזקאל. ואז יהיה ארץ גושן בחלקו של יוסף. ואם כן, לא הצלחו להעלות את עצמותיו משם. אך כן אמר להם, אומר, אם היו סובלים בארץ מצרים, היו סובלים גלות של 400 שנה, הם היו כבר ישראל מתרחבת הרבה יותר, והיו מתחלקים, הנחלה בארץ ישראל מתחלקת להרבה יותר, ויוסף הייתה, הנחלה שלו, הייתה ארץ גושן, הייתה בחלקו של יוסף הצדיק. כמו שכתוב בספר יחזקאל, כמו שאומר כאן, ולכן אמר להם יוסף הצדיק, עקן אמר להם, אם פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אז ועליתם את עצמותם זה אתכם. כלומר, אם פקוד, כמניין פקוד, 190 שנה, יפקוד אלוקים, יחסר לכם, מהגלות של מצרים, 400 שנה, ואז, אם חסר 190 שנה, אז עוד לא נגמר הגליות, אז עם ישראל לא ינחלו ארץ עשרת עממים, רק שבעה עממים. ובארץ שבעה עממים, ארץ גושן, בחלקו של יהודה. ולא מתאים ליוסף לקבר שם. לכן אמר להם, אם פקוד, יפקוד אלוקים אתכם, אז ועלתם לעצמותי שיקבר בחלקו בשכם. אבל אם לא יפקוד אלוקים אתכם, לא יחסר לכם 190 שנה, אלא תשארו במצרים 400 שנה שלמים, אז נגמרו כל הגליות, אם כן לא צריכים להוציא אותי. אני כבר בחלקי. כי ארץ גושן הוא מארץ ישראל. זה מה שמסביר כאן. לכן זה מה שאמר להם. על כן אמר, אם פקוד יחסר, אז ועלתם את עצמותי, ולא זולת. אחרי, אם לא כן, אין צורך שתעלו את עצמותי. אני כבר נמצא כאן. לפי זה, עכשיו אנחנו נבין היטב מה שאמרנו בהתחלה, אמרנו, בקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם מנו. מה העניין שהוא רצה לגלות להם את הקץ? אלא מה אמרנו עכשיו? אמרנו, בשביל מה שיעקב אבינו רצה לעלות לארץ ישראל, לקבר מערת המכפלה, כי יש לו את החלק שלו שם, מערת המכפלה. אבל יוסף הצדיק, מה הוא מבקש מיעקב אבינו שיעלה אותו, מהאחים שלו שיעלו את עצמותיו, אלא הוא קבור שאיפה, קבור במקום שלו, בארץ גושן, בארץ גושן, חלק מארץ ישראל. כן? לכן אומר, כשצווה אותו יעקב אבינו שיקבור אותו, ואז שלם לו שכרו. מה שכרו אמרנו? ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. וכמו שאמרנו, מה זה שכם אחד על אחיך? נקרא זה מתוך ראשי, ואני נתתי לך, לפי שאתה תורח להתעסק בקבורתי, גם אני נתתי לך נחלה שתקבר בה. ואיזו היא? זה שכם. עכשיו, בא יוסף, שואל את אביו, אמר לו, אבא, למה אתה בכלל צריך לתת לי חלק, לתת לי את ארץ שכם, שאני אזכה לקבר בה? הלו, אני יושב בארץ גושן, וארץ גושן היא חלק מארץ ישראל, כמו שכתוב בספר יהושע. אם כן, ולעתיד לבוא, כשתגמר גלות מצרים, 400 שנה, אז כבר לא צריך יותר שתן לי את ארץ שכם. אני בארץ גושן, אני בחלקי, אני אקבר בחלקי. מה צריך לתת יותר? מה אתה נתת לי? אומר, שלם לו שכרו, שיקברו אותו בשכם. למה לא בארץ גושן? בארץ גושן היא חלק מארץ ישראל, ולעתיד לבוא, אם נגמרו 400 שנה של גלות מצרים, אז תהיה ארץ גושן בחלקו של יוסף, כמו שהסברנו עכשיו מהחתם סופר. אז אם כן, מה צריך לתת לו שכרו את שכם, שיקברו אותו בשכם? שאל אותו יוסף, אבא, מה צריך לתת לי את החלק של שכם? אלא בא יעקב אבינו, רצה להגיד לו, תראה, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אתכם במצרים 400 שנה, אלא שתשארו רק 210 שנים, נחסר לכם מקץ, נחסר לכם כקץ שנים. נחסר להם כס שנים, אז הוא אומר, כיוון שנחסר להם כס שנים, כך הוא רצה להגיד להם, אבל הקדוש הוא רצה לגלות להם את הקץ, שאתם לא תשארו 400 שנה. נכון, אתה צודק יוסף, אם אתם תשארו במצרים 400 שנה, אז לא צריך לתת לך את שכם, כי גושן תהיה מהחלק שלך. אבל כיוון שחסר הקדוש ברוך הוא, כמניין קץ מגלות מצרים, אז תרחו לעוד גליות, נמצא שאתם עדיין לא ירשתם ארץ עשרת עממים, רק ארץ שבעת עממים. ואם כן, ארץ גושן, הנה בחלקו של יהודה, כמו שכתוב בספר יהושע. ולכן רצה להגיד להם את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא סתם מנו את הקץ. למה? אמר לו דיה לצרה בשעתה. רואים גם כן פרשת שבוע הבא, כשהקדוש ברוך הוא נגדל למשה רבנו, משה רבנו אמר לו, אני אנוכי בעד מישראל, ואמרו לי מה שהוא, מה אומר עליהם? אמר לו, יהיה אשר יהיה. והיא אומר, כה תאמר בני ישראל, יהיה שלחני עליכם. כותב ראשי שם מהמדרש, אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, יהיה עמהם בצרה זו, ויהיה עמהם בעוד צרות הבאות. אמר לו משה, ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה. עוד לא יצאו מהגלות, אתם בסדר, עוד גלות. לכן אמר לו, אתה צודק. והיא אומר, כה תאמר בני ישראל, יהיה שלחני עליכם, רק פעם אחת. אני אציל אתכם מהגלות הזאת. אמר, דיה לצרה בשעתה. גם כן כאן, כשרצה יעקב אבינו להסביר ליוסף למה הוא נותן לו את שכם, כי באמת לא צריך לתת לו את שכם, כמו שהסברנו עכשיו. לכן, כשהוא צריך להסביר לו שהשם יחסר לכם כמניין קץ, רצה לגלות את הקץ הזה 190 שנה, אלא נסתם מנו, הקדוש ברוך הוא סתם זה מנו, אמר, אל תגיד להם, דיה לצרה בשעתה. לכן נסתם מנו, זה מה שאומרים, לכן הפרשה הזאת היא פרשה סתומה. ככה מסבירים. הנה, כמו שאמרנו, היום אנחנו כבר בצום עשרה בטבת, וידוע מה שהגמרא אומרת, גם כשם מסכת ראש השנה, יש שם מחלוקת בגמרא, במסכת ראש השנה, על צום עשרה בטבת, שזה כתוב בפסוק, זה מוזכר, וצום העשירי. הגמרא שמה, בדף י"ח בראש השנה, אומרת צום העשירי, מה זה צום העשירי? מחלוקת רבי עקיבא, ורבי שמעון, רבי שמעון בן יוחאי, אז רבי עקיבא אומר, צום העשירי, אנחנו נקצר הגמרא שם מעריכה, צום העשירי, מה זה? זה צום עשרה בטבת. כן? למה זה צום עשרה בטבת? שזה החודש העשירי, שזה חודש, חודש טבת, בעשירי לחודש, אז זה מה שהיה. מה קרה אז? אומר, בחודש העשירי, בא מלך נבוכדנצר, הקיף את ירושלים, והביא אותה במצור ומצוק, ונשארה ככה, שנתיים וחצי, עד שעה באב, עד שהחריבו את בית המקדש. אז זה מה שהיה שם, לכן זה בעשרה בטבת, זה מלך בבל, הקיף את ירושלים, כמו שקוראים שם בסליחות לתענית. אז זה מה שמסביר רבי עקיבא. רבי שמעון בן יוחאי, אומר חולק, אומר, צום העשירי, זה צום חמישה בטבת. מה יש בחמישה בטבת? אומר שבו ביום חמישה בטבת, הגיעה הבשורה לבני בבל שנחרב בית המקדש. כלומר, לקח זמן מתשעה באב עד שנה שאחריה חמישה בטבת, עד שאז שמעו בחוץ לארץ שנחרב בית המקדש. ועשו יום שמועה כיום חורבן. אז זה מה שכתוב כאן. כך הסביר מי? כך הסביר רבי שמעון בן יוחאי. אז זה מה שאומרת כאן הגמרא. זה מה שיסביר. אלא צום העשירי, צום חמישה בטבת, שבו בת שמועה לגולה שיוקתה העיר, שנאמר, והיא בשתי עשרה שנה, בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים למור, הוקתה העיר. ועשו יום שמועה כיום שריפה. כך סובר רבי שמעון בן יוחאי, ואומר, ונראים דבריי מדבריו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, דבריי נראים יותר מדברי מורי ורבי רבי עקיבא. למה זה? שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון. מה זה? אומר, אני, איך שאני מסביר, אז נמצא הפסוק הולך לפי סדר פורעניות. סום הרביעי זה סום שבע עשרה בתמוז, הוא בקיעה העיר. סום החמישי תשעה באב, שנחרב בית המקדש. סום העשירי, סום השביעי, סליחה, סום הרביעי, סום החמישי, סום השביעי, שזה סום גדליה בן אחיקם ג' בתשרי, מה היה שם? אז נהרג גדליה בן אחיקם ונאבדה שארית הפלטה מה שהיה, ואחרי זה, עד שאחר כך שמעו בסום העשירי בחמשה בטבת, שמעו בחוץ לארץ, על חורבן בית המקדש, הכל הולך לפי הסדר. אבל אתה רבי עקיבא, איך שאתה דורש, אתה מתחיל, סום הרביעי זה הוקעה העיר, שבע עשר בתמוז, סום החמישי נחרב בית המקדש, סום השביעי הרגו גדלה בן החיקם, וסום העשירי, מה זה סום העשירי? עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים. מתי שמח? אחרי שהחריב בית המקדש? שמח שנתיים וחצי לפני כן. אז סדר שלך, אתה רבי עקיבא, זה לא סדר נכון. כי אתה הזכרת סום העשירי, מה זה? זה סום עשרה בטבת, שהקיף נבוכדנצר את ירושלים. זה היה לפני החורבן, לפני שהוקע העיר, לפני הכל. אז סדר שלך זה לא מסודר. אתה אומר על ראשון אחרון, על אחרון ראשון. אני לפי פירוש שלי, בחמישה בטבת, זה סום העשירי, הגיע השבוע לחוץ לארץ. זה לפי סדר מאורעות הדברים. ככה מסתבר. ככה סובר רבי שמעון בן יוחאי, אלא שלהלכה פוסקים כמו רבי עקיבא, למה? כיוון שרבי עקיבא זה היה הרב, ורבי שמעון בן יוחאי זה תלמיד. אין ההלכה כמו תלמיד במקום הרב. לכן הרב פסק שזה עשרה בטבת, ככה זה עשרה בטבת. אבל ראיתי כאן, בחתם סופר, כותב כאן בתורת משה, יש תורת משה אחר, לא מה שעכשיו קראנו ממנו, תורת משה שזה שני חלקים על התורה, יש כמה פירושים שהם קצת הכניסו כמה דברים מדרשות, הכניסו, לא יודע, עשו כמה שינויים כאן, כותב כאן בקיצור, תורת משה של שני חלקים, כותב כאן בדף קופיות זין, עמוד א', כותב כאן, אנחנו אולי נתחיל מדף קוף חף, אחר כך נחזור לקוף יזיין. נתחיל מקוף חף, אומר סום העשירי, מה זה סום עשרה בטבת? ורבי שמעון בן יוחאי סובר שזה סום חמישה בטבת. שבו בא השמועה לגולה, ורבי עקיבא להווה כסדר פורעניות. עין פרק עמד ראש שנה, מה שקראנו עכשיו. ויש לומר, לכאורה, הווה כסדר פורעניות. גם לשיטת רבי עקיבא, הסדר שאמר אותו רבי עקיבא, גם זה לפי סדר פורעניות. איך? דהרי פורעניות דמצור העיר לא נודע לצרה עד אחר שכיבש והחריב. שהרי גם סנחריב ושאר מלכויות במלחמות שלהם הביאו את ירושלים במצור ומצוק, אבל לא יכלו לה. ואל יתהלל חוגר כמפתח. זה פסוק שם במלאכים, אומר, אל יתהלל חוגר, מה זה חוגר? באדם שחוגר חרבו לרדת למלחמה, אף על פי שהוא גבור, אומר, אני ירד ואני אלחם בהם ואני ארוג אותם, אין לך מה לתלל כמו יותר מזה שמפתח את החגורה שלו. מפתח את החרב שלו, כלומר כבר יצא ממלחמה בשלום, זה יש לו לתלל. אבל אתה שאתה עדיין יורד למלחמה, על מה אתה מתלל? אל תלל חוגר חרבו על יריחו לרד למלחמה כמו זה שמפתח את החרבו. פתחת חגורת חרבו, זה מה שהפסוק שם אומר. אז לכן, אומר, מה יש עם נבוכדנצר? הביא את ירושלים עם מסור ומצוק. הרבה נסו לעשות כך ולא הצליחו כלום. נמצא, ההקפה שיקיף נבוכדנצר את ירושלים, לא נודע שיצא מן הפירות, אלא עד אחרי שהחריט בית המקדש. אבל באמת, בעשרה בטבת, בשעה שיקיף את ירושלים, עוד לא נודע שיש צרה כאן. הרבה נסו ולא הצליחו. ירושלים, הגמרא שם מסכת גיטין, אומרת יש להם, היו בהם הרבה עשירים בתוך ירושלים, כולם, שלוש עשרים, הגמרא אומרת שם, דף נ"ז, נ"ו, אומרת שם הגמרא, שלוש עשרים יכלו לספק מזון, שמן, יין, לכל אנשי ירושלים, למשך 21 שנה. אז כמה כבר יושב האויב מסביב לירושלים? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יתייאש, יצא. לכן, הרבה נסו להקיף על ירושלים, לא הצליחו. אז מה יש עם נבוכדנצר להקיף את ירושלים? זה לא קרה כלום עדיין. לא נודע הצרה הזאת היא עד אחרי שבאמת החריט בית המקדש, אז נודע שהייתה צרה אז בעשרה בטבת. נמצא גם לפי רבי עקיבא, עורך לפי הסדר. כי סתם זה שהקיף את ירושלים, מה שהקשה לו רבי שמעון בן יוחאי, הקיף את ירושלים זה לא לפי הסדר, אתה מזכיר אותו בסוף. אומר נכון, זה מזכירים אותו בסוף, כי רק אז בסוף נודע שבאמת עשה פעולה, והרוויח, עשתה פירות ההקפה שלו שהקיף את ירושלים, רק אז נודע. אבל סתם שהקיף זה לא אומר כלום. ולא נוכר פורענות המצור עד אחר שיצליח ויחרים. וגם אחרי הריגת גדליה בן אחיקם, שאז נכבד חיילת ישראל, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תעניות. ונמצא, הווה כסדר הפורעניות. לכן גם רבי עקיבא הולך לפי סדר הפורעניות, לכן באמת הלכה כמו רבי עקיבא. סום עשירי, סום עשרה בטבת, כמו יום. והנה כתבו הראשונים, אם היה חל עשרה בטבת להיות בשבת, היו מתענים בו. משום דכתיב, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, בעצומו של יום. בעצם היום הזה, כך מביא שם בית יוסף, אומר מביא מאבו דרהם, שאומר ככה, הוא כותב אבו דרהם, שאם חל עשרה בית הבית להיות בשבת, היינו צריכים לטענות בשבת. רק היום הזמננו לפי החשבונות, אף פעם לא יחול בשבת. חל כמו השנה, חל בערב שבת. אבל בשבת אף פעם לא יחול, אבל כאילו היה חל, היינו צריכים לצום בשבת, כתוב בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. הבית יוסף סיים שם בסוף, אומר, ולא ידעתי מניין לו, מאיפה הוא הביא את הדבר הזה, אבל כך כותב אבו דרהם. אבל צריך להבין, מה באמת, ונראה לי, דהיינו ששמח מלך בבל על ירושלים, כי נבוכדנצר הרשע כבר ידע מה שאירע לסנחריב. שניסה סנחריב, לא הצליח. וכתיב בפסוק בישעיה אומר, בזה לך, לעגה לך בתולת בציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. באת, נסית להחריב, כולם בזים אותך, לא עגים עליך, לא הצלחת לעשות כלום. אז מה מתפאר עכשיו נבוכדנצר הרשע? כי העיר הקדושה הניחה לבוא לתוכה ערל ותמי לבקוע חומותיה רק בגלל שחללו בו את השבתות, כמו שכתוב בספר ירמיהו. כמו שאמרו חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא פני שחללו בה שבתות. וכשם שסחרו של השבת נחלה בלי מצרים, כי השבת הוא עוצר את ישראל וחומה נשגבה סביבם, לבל יצאו מגבולם וכדומה. ולעומת זה, סחרם, מי ששומר שבת, נחלה בלי מצרים. אבל גם את זה לעומת זה, עונשם להביא העיר במצוק רחמנא ליצלן. והכן בעצם עצומו של יום השבת קודש, שמח מלך בבל על ירושלים. פירוש, שמח ובטח בלבו על ירושלים, שירושלים בעצמה תושיע לו להביא את עצמה במצור ומצוק. היפוך מזמן סנחריב, שהייתה עיר לחומה בו פולטת אותו. נבוכדנצר הרשע אומר, הוא ידע שעכשיו עם ישראל מחללים את השבתות, לכן עכשיו ידע שבזה שהוא מקיף את ירושלים, הוא יצליח בדבר הזה. החומה מעצמה תפתח לו את הדרך, שהוא ייכנס להרוג חס ושלום בעם ישראל. למה? בגלל לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שהיו חללו בשבתות. סנחריב ניסה, היו עם ישראל עדיין איתנים במזבות, אז לא הצליח. אבל כשבא נבוכדנצר, היה הרבה חילולי שבת בעוונות הרבים, לכן הוא ידע שעצמו של יום השבת הוא זה שנתן לו להיכנס. היה בטוח בלבו על ירושלים, שירושלים בעצמה תושיע לו להביא את עצמה במצור. הפך מזמן סנחריב, שהייתה עיר לוחמת בו והייתה פולטת אותו. אבל מלך בבל שמח ובטח בלבו כי העיר תעזור לו, על כן את הלל באמת החוגר כמפתח. הוא בזמן נבוכדנצר הרשע, כמו שאמרנו בו ביום, בעצם הזה שמח מלך בבל על ירושלים. מה זה בעצם יום זה? זה יום השבת. ידע על יום השבת שהיום מחללים את השבתות, ושמח מלך בבל. מה זה שמח? פירושו פשטות, הקיף את ירושלים. הוא אומר, לא, פה מסביר, שמח על כוחו שבאמת עכשיו החומה תשבר ויכנס להחריב אותה. ובטח לבו כי העיר תעזור לו, על כן באמת את הלל החוגר כמפתח, גם בשעה שירד למלחמה, גם כן היה מתהלל. ומשום הכי הסביר הלד, פורעניות המצור היה מקודם. זה מה שהסביר כאן, אומר, הוא צדק באמת רבי עקיבא, כי גם סברת רבי עקיבא הייתה לפי סדר, מה שאת מהלך הדברים, כי רק אחרי שנחרב בית המקדש, אז ידענו שזה שהביא את ירושלים מסור ומצוק, עשתה פירות. ואז, רק אז נודע סדר פורעניות שעשתה פירות, לכן זה מוזכר בסוף. יש כאן ראיתי גם כן בחתם סופר, כותב כאן על פרשת ויגש, מתי שיוסף התוודע על האחים, ואז האנשים כולם באו, האחים שלו באו, אז הפסוק אומר, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. מה זה? רש"י כותב, זה היה בוכה על חורבן. יוסף היה בוכה על שתי בתי מקדשות, על צווארי בנימין אחיו, שתי צווארים של בנימין. מה הם? כלומר, צווארך כמגדל השם. זה מדובר על בית המקדש. בכה על שתי בתי מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, שעתידים לחרב. ובנימין בכה על צוואריו של יוסף, שמשכן שילו עתיד להיות בחלקו של יוסף, ועתיד לחרב. כל אחד בכה על צרתו של השני. אומרים חז"ל, דרך אגב רק, אומרים כאן אתה רואה מה הייתה אהבה ביניהם. מי תנחה כי אח לי, יונק שלי, מי זה אח? על איזה אח מדובר? המדרש הבא אומר, האם כמו ישמעאל ויצחק? האם כמו יעקב ועשיו? כמו יוסף ואחים? על איזה? כולם רצו למכור אותו. על איזה אח מדובר כאן? אלא זה יוסף ובנימין. זה, יונק שלי, מי זה? שניהם היו מאותה אמא. נכון שבנימין לא ינק מאמא שלו, כי היא מתה בשעלת, אבל זה שניהם זה מאותה אמא, זה אחים כאלה. על אחים כאלה, זה כל אחד בכה על הצרה של השני. אף על פי שבנימין ידע שבתי מקדשות לא ייבנו, אלא עד אחרי שיחרב משכן שילו. נמצא שמחתו של ראובן, סליחה של בנימין, שיבנה, יזכה ותהיה מקום השרת שכינה בחלקו, רק אחרי חורבן שילו. ואף על פי כן בכה על חורבן שילו. בנימין בחעת סבריו של יוסף. היה מצטער, הלוואי שלא יחרב שילה, משכן שילה, אף על פי שרק אחרי שיחרב, אני אזכה ששכנת תשרה בחלקי. אף על פי כן, זה בחעת סבריו, זה בחעת סבריו. זה מה שכתוב ראשי, מדברי חז"ל. רק כותב כאן החתם סופר בפרשת ויגש דף רש חף בית עמוד בית, אומר בן קשתי, הרי אותו היום היה ביום שבת, מתי ש... בחור אחד השני היה ביום שבת, למה הפסוק מפורש אומר, הפסוק אומר, ותבוח טבח והכן כי איתי אוכלו האנשים בצהריים. ואומר המדרש רבה שם, והכן, אין והכן, אלא ערב שבת. שנאמר, והיה יום שישי והכינו את אשר יביאו. ביום שישי והכינו את אשר יביאו. אז אמר לו, הכן, מה אמר לו הכן? כלומר שהיה ערב שבת, ואז אכלו אותו, והשכימו בבוקר, ואז כולם הלכו, מתי זה בבוקר? כן? מתי זה נאמר והכן? זה לפני שבכלל מתוודע להם יוסף. עד יקימו בבוקר, הם יצאו העיר לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר עבדו, קום רדוף אחרי אנשים, ואז חזרו אליו, והיגש אליו יהודה, ואז מתוודע להם. זה היה ביום שבת. ואם כן, כיוון שזה היה בערב שבת, אז איך הותר להם לבכות ביום שבת? איך הם בוכים ביום שבת? והרי לא הותרה בכייה ביום שבת, אלא רק בכייה של דבקות ושמחה. כמו שכתב הטורי זהב, בסמן רש פחת. שמה? אומר, סמן כולו מדבר על עניינים תעניות, מתי מותר לעשום בשבת, מתי אסור לעשום בשבת. אז כותב שמה התז, אומר, איזה בכייה הותרה בשבת? אסור לבכות בשבת. רק בכייה של שמחה הותרה בשבת. אז איך באמת יוסף, ובנימין שניהם בכו ביום שבת, ויש לומר על דרך מזמור לאסף, ששפך חמתו על עצים והבנים, באמת הייתה בכייה של שמחה. מה זה? אומר, באמת הם בכו, למה? בכייה של שמחה, למה? שבכו שהקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש, ולא הרג חס ושלום את עם ישראל. מזמור לאסף, באו גאים בנחלתיך, תמיות ושמת ושלום, מתעניין זה מזמור. אלא, כמו שתרסו חז"ל, אלא מזמור שהוא שפך חמתו על עצים והבנים, ולא הרג חס ושלום בעם ישראל, לא עשה בהם שמות. לכן, זה, על זה בחיוק, ככה מסביר. אבל כאן, כותב כאן בתורת משה, שני חלקים עוד הפעם, מה שהוא כותב כאן בדף קוף י' ז', מסביר בצורה אחרת. והנה, מה שאמרו הראשונים, אם חל עשרה בית הבית בשבת, היו מתענים בו, דרך אגב, זה לא כמו ראשי, ראשי, שם מסכת מגילה דפה, כותב, אומר, תשעה באב, המשנה שם כתוב, אומר, תשעה באב, שחל להיות ביום שבת, דוחים אותו עד יום ראשון. כותב שם הראשי, אומר, לאו דווקא תשעה באב, אלא הוא הדין, סום ג' תשרי, ועשרה בטבת, שבע עשרה בתמוז, אותו דין. גם אם הם עשרה בטבת היה חל בשבת, היו דוחים אותו ליום ראשון. רק למה המשנה דברה על תשעה באב? כי הוכפלו בו הצרות. חמשה דברים קשים קרו בתשעה באב, לכן המשנה דברה על תשעה באב, אבל אין לכן למה. זה לא כמו אבו דרהם. אבל פה עכשיו הולך לפי שיטת אבו דרהם. והנה מה שאמרו הראשונים, אם חל עשרה בית הבית בשבת, היו מתענים בו, תכתיב, כתוב לך את עצם היום הזה, עצומו של יום, אי אפשר לדחות אותו. נראה לי רמז מן התורה, על הדבר הזה, שהיה מותר לצום בשבת, עצום עשרה בית הבית. למה? שהרי צער החורבן, הוא דוחה עונג שבת. צער החורבן דוחה עונג שבת. שהרי אמרו חז"ל, ותבוח טבח ואכן, אותו פסוק שהזכיר אותו כאן, רק עכשיו מסביר אותו בצורה אחרת. ותבוח טבח ואכן, היה בערב שבת. הבוקר אור ואנשים שולחו, היה בשבת. ואחר כך, עד שחזרו, ואז אמר להם שאני יוסף עוד אבי חי, אם כן היה בשבת. ואיך נפל על צווארי בנימין אחי ויבק על חורבן בית המקדש בשבת? אותה קושיה שהוקשה שם, שם התראה שהייתה בכייה של שמחה. פה תירוץ אחר. ועל כן, אלא על כורחך שדוחה עונג שבת. חורבן בית המקדש זה דוחה עונג שבת. עכשיו, אם באמת חורבן בית המקדש דוחה עונג שבת, למה תשעה באב שחל בשבת, דוחים אותו עד יום ראשון, למה? חורבן בית המקדש צריך שיתחי שבת. אלא קשה, מה יולמה של עשרה בית הבית יותר מתשעה באב, שאינו דוחה את השבת? אבל האמת, כמו שכתבתי, שהתחלת הצרה היא היותר רעה מגומרה. תחלת הצרה זה הזמן הכי קשה. למה? כי אז תצמח הישועה. איפה? מתי אז? אחרי שנגמרה הצרה, אז הקדוש ברוך הוא, כשבאמת באה הצרה, לא כשיקיף, כשבאמת באה הצרה והחריב את המקדש, מזה צמחה הישועה. וכן איתה בסוף מסכת מכות, שרבי עקיבא כשראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, שחק. היו כל החברים שלו בוכים והוא צוחק. אמרו לו, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר, למה אתם בוכים? אמר לו, אפשר? מקום שנאמר בו, ויזר הקריב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו? אמר להם, בגלל זה אני שמח. אמר להם, מה? כל עוד שלא נתקמה הנבואה של זה, לא נתקמה הנבואה של הנביא השני. עוד ישבו זקנים וזקנות בשער רחבות ירושלים. אמר, זה יתקיים הפסוק. עכשיו, מתוך החורבן, ראה רבי עקיבא, שמזה צמחה הישועה, לכן הוא צחק. וכן איתה מסכת מכות, שרבי עקיבא כשראה שועה ליוסם בית קודשי קודשים צחק, כי אמר, עתה צמח הישועה. והנה, ביום 10 בטבת, שנה התשיעית לצדקיהו, החל פורעניות והתגבר והולך עד שעה באב שנת 11. ואז נחרב בית המקדש. וכתיב, אחרי שנחרב בית המקדש, תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך. ואם כן, היה ראוי להיות יום שמחה בתשעה באב, כמו ששמח רבי עקיבא, בראותו שועל יוסם בית קודשי קודשים. אך עדיין לא נגמר הפורענות לגמרי, שהרי ג' בתשרי אחרי זה הייתה הריגת גדליה בן אחיקם. וכתב הרמב״ם בהלכות תענית, כי אז נכבד גחלת ישראל לגמרי בעוונות הרבים. המלך השאיר את גדליה בן אחיקם כביכול שכאילו הוא אחראי על יהודים, שאז יעלו לו נשיאים כל מיני דברים, אבל עד שהרגו אנשים ממנו מתוכנו קמו והרגו את גדליה בן אחיקם, עד שראה המלך שגם בינם בין עצמם אין בהם שלום, אז גירש את כולם. אז באמת הייתה סוף הגלות הייתה אז. וכתב הרמב״ם בלכות תענית, כי אז נכבד גחל את ישראל לגמרי. עד עכשיו הייתה איזה נוצוס, יש מישהו עדיין, אבל עכשיו זהו, נגמר הכל. נמסת שעה באב, איננו עדיין גמר הפורענות. אז אם כן, לא צריך לסמוח בתשעה באב, כי זה לא גמר הפורענות. מתי רבי עקיבא שמח בגמר הפורענות, אבל תשעה באב עוד לא גמר הפורענות. השאיר עוד גדלה בן אחיקם, נשאר עוד משהו. אז זה לא סוף הגלות עדיין. עכשיו, אז מה תגיד עכשיו? אחרי שהרגו גדלה בן אחיקם, אז צריכים לסמוח. שלושה בתשרי. אמנם גם ג' בתשרי לא נגמרה פורענות, למה? שהרי אנשי גולה שהיו רוב ישראל וגדוליהם והחרש והמסגר, כולם שהיו שם בבבל, לא ידעו מאומה. עד יום חמישה בטבת, כמו שאמר רבי שמעון. וכאילו נחרב בעיניהם. וזו הייתה גמר פורענות. בחמישה בטבת הייתה גמר פורענות. אז בחמשה בטבת היינו צריכים לסמוח. ורבי עקיבא, אין לקבוע בו תענית כסברתו, מובל לעיל. לשתת רבי עקיבא, מתי סום העשירי? זה בעשרה בטבת. חמשה בטבת זה גמר פורענות, צריכים לצחוק. זה יום שמחה. עשרה בטבת, שאז שמח מלך רבי על ירושלים. עכשיו צריך להבין, למה בעשרה בטבת באמת הייתה צרה וצריכים לצום? אפילו חל בשבת צריכים לצום. מעניין, וכי יותר חשוב מתשעביה בעצמו. אלא מה הוא סביר? תשעביה בעצמו זה לא סוף הצרה. כי היה אחרי זה ג' טבת. ג' טבת זה לא סוף הצרה, כי היה אחרי זה ה' בטבת, שרק אז שמעו בני הגולה, כל החכים, רובם היו שם אחרי שגלו, גלו צדקיה. כולם גלו לשם. אז נמצא שעדיין לא סוף פורענות. בה' בטבת הייתה סוף פורענות, רק רבי עקיבא אומר, לא צריכים לצום באותו יום. אלא צריכים לצום רק בעשרה בטבת. ורבי עקיבא, אין לקבוע בו תענית כסברתו, הוא מובן לעיל. אך בתשעה באב וג' תשרי, שעדיין לא נגמר לגמרי, ראוי לטענות, אבל לא לדחות את השבת. כי אם עשרה בטבת, שהוא התחלת הפורענות, הוא כמוסיף והולך. על כן ראוי לטענות אפילו בשבת. מה זה? זה כעין מה שהגמרא שם אומרת, שם מסכת תענית. ושם הגמרא אומר שכמה דברים שמתענים עליהם, לא רק על עשרת גשמים, יש תעניות ויש עוד דברים אחרים, יש גם כן על כל צרה אחרת. רק על, אם אין עשרת גשמים, זה דבר מפורסם, כשיש עשרת גשמים, צמים. אבל לא רק על זה, על כל צרה חס ושלום שלא תבוא, מתענים ועושים תעניות, ובוכים, מטריעים, תוקעים בשופרות. רק אומרת הגמרא כאן במסכת תענית, דף י' דלת עמוד א', נתניה, על אלו מטריעין אפילו בשבת, על עיר שיקיפו הגייס, אומר השי, מה זה? וצרין עליה. הגיעו האויבים, הצירו, הקיפו איזה עיר, והם רוצים לכבוש את אותה העיר, רוצים לכנס ולהרוג את האנשים, על זה צרין אפילו בשבת, ככה הגמרא אומרת. או נהר, שיקיפו הנהר, מה זה יקיפה הנהר? על הנהר, המתפשט, נהר המתפשט ויוצא לחוס לשטוף את השדה ואת הבתים. אז זה, תעני, אפילו בשבת. על אלו מטריעים, אפילו בשבת. עיר שיקיפו הגייס או נהר, ועצפירה מטורפת בים. אז הנה, כך גם כן פסק בשנחה ארוך, אומר על צרות כעין אלה, אומר זה מתראים אפילו בשבת. למה, איך מותר בשבת? אותו דבר, עיר שקיפו הגייס, מה זה? החיל של המלך קיפו אותה, עושים להרוג אותה. זה בדיוק עשרה בטבת. לכן בזה, אפילו בשבת מותר לטענות. למה? כי עכשיו אומר מחלק, כאן החתם מספר חלוק נפלא, אומר, נכון, עשרה, סום תשעה באב, אם היה חל בשבת, דוחים אותו עד אחרי שבת, למה? כי זכר על חורבן בית המקדש שכבר היה. על דבר כזה, דוחים אותו אחר כך. אותו דבר, צום ג' בתשרי, על דבר שבעבר. 17 בתמוז, על דבר שבעבר. אבל עשרה בטבת, מה זה עשרה בטבת? זה דבר על העתיד. מוער שקיפוה גייס, זה חיל המלך, אז צריכים לצום אפילו בשבת. לכן זה מה שאומר. זה הצום היחידי, שאם היה חל בשבת, היינו צריכים לטענות בו. כן, זה מה שכתוב. אבל כמו שאמרתי בזמננו, חזל כבר... תקנו זה שלא יהיה, אף פעם לא יחול בשבת, שלא יהיה מצרים כן אלה, אבל באמת אם היה חל בשבת, אנחנו צריכים לצום. באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אומר נבי זכריה, אומר צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לבית יהודה לששון שמחה ולמועדים טובים, באמת ושלום יהבו. כותב החתם סופר גם כן בתורת משה, גם כן כותב אותו דבר, אומר, נקרא את זה מבפנים, כותב כאן בדרוש לזין באב, אומרת, עמוד תפשין נון חיית, אומר, מראש תמהתי, על מה אין אומרים תחנה בתשעה באב שנדחה. תשעה באב, כשחל ביום שבת ודוחים אותו ליום ראשון, האם אומרים תחנון ביום ראשון, שמתענים בו? זה תשעה באב עכשיו. אומרים בו תחנון? לא אומרים בו תחנון. למה? למה לא? אומר, שהרי אותו היום איננו מועד. למה אנחנו בכלל בתשעה באב לא עושים תחנון? כי פסוק אומר, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. זה נקרא שם מועד. מועד? זה צריך, מה זה עכשיו? מועד, אז צריך להגיד יהי שם. צריך להגיד יהי שם, זה ביום המועד. אבל כאן אומר, בשעה שדחו אותו ליום ראשון, שהרי אותו יום איננו מועד. ואיני שתענית של שבת נדחה ליום מחורת, מכל מקום, מועד שבו לא נדחה. ואמינה, להכי כתיב צום החמישי וצום השביעי, לא כתוב. עשרה בטבת ושבע עשרה בתמוז ותשעה באב יהיו לששון שמחה. כתוב צום השביעי, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. זה תלו ביום צום. ואם יום צום היה חל ביום שבת או שנתחל ליום ראשון, אז אומר יום טוב יהיה ביום ראשון. הכל נתחל ליום ראשון. זה לגבי תשעה באב. לכן הוא כותב כאן, אומר, אלא הצום הוא זה שגורם. וכשבנה בית המקדש ויחול תשעה באב בשבת, הפסוק אומר שיהיה יום טוב. מתי נעשה אנחנו יום טוב? יהיה יום ששון ושמחה ביום ראשון, לא ביום שבת. כי הצום, כשלא היה בית המקדש, הצום מתי היינו צמים? דוחים אותו ליום ראשון, תשעה באב, דוחים אותו ליום ראשון. אז גם הצום הזה, גם יום ששון ושמחה ידחה ליום ראשון. אבל מזה גם כן אתה מבין שהכל תלוי בצום. וכיוון שצום עשרה בטבת, אם היה חל בשבת, הם צריכים לצום בשבת, גם בעכשיו שבנה בתקודה שמורה בימינו, יחול עשרה בטבת, אם יחול ביום שבת, יום ששון ושמחה שאמר נבי זכריה, יהיה לששון ושמחה, יהיה ביום שבת, לא ביום ראשון. למה? כי הכל זה תלו ביום צום. זה מה שאמרנו, זה היום שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו אותו, ועזר השם לששון ושמחה, כמו שאמר נבי זכריה, ועזר השם נזכה בגולה במורה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן אמר, כשאמר הסוכר שברוך הוא תוצרי לפיכך. תודה רבה לכם.